טוב, אנחנו בפרק ב' במשנה השנייה. רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, בסדר, במשניות שלנו, טוב, במשניות שלנו, משנה ב' בפרק ב' בעמוד 10, רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, אומר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת או משכחת אבון. וכל תורה שאין עימה מלאכה, סופה בתהילה וגוררת אבון. וכל העוסקים עם הציבור יהיו עוסקים עמהם לשם שמיים, שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד. יש עוד מקומות מקדימה, יש עוד ככה כמה מקומות שנשארו. שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד. ואתם עלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם. ואי אפשר לעצור בזה, כי זה לא סוף דברי רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא. אז נראה רק רגע את ההמשך. אנחנו נעסוק רק בזה היום, אבל נראה שנייה את ההמשך. הבו זהירים, שלום עליכם, הבו זהירים ברשות, שאין מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראים כאוהבים בשעת הנעתם, ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. ועוד משנה אחרונה שלו, זה די נדיר, עוד לא ראינו דבר כזה, רק אצל הלל, הוא היה אומר, עשה רצונו כרצונך, כדי שיעשה רצונך כרצונו. בטל רצונך מפני רצונו, כדי שיבטל רצון אחרים מפני רצונך. עד כאן דברי רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא. שלוש משניות. המשנה האחרונה באמצעיתה חוזרים למי? הלל אומר אל תפרוש מן הציבור. חוזרים לדברי הלל וחוזרים אל השושלת שנגענו בה יותר מפעם אחת, בסדר? שמסתיימת בבנו של רבי, ברבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. במשנה הקודמת, זוכרים, עסקנו ברבי, רבי אומר, איזו היא דרך ישרה שיעבור לו האדם, ועכשיו, המשנה שחותמת, אנחנו בדור סוף התנאים, בתר התנאים. מילה אחת כללית, ואחרי זה ניכנס למשנה עצמה, לרבי יהודה הנשיא, הגמרא במסכת, שלום עליכם, חבוד. הגמרא בסוף מסכת כתובות, מתארת שרבי יהודה הנשיא קורא לשני בניו הגדולים, רבן גמליאל ורבי שמעון, שנקרא אחרי זה בגמרא רבי שמעון ברבי, ו... מטיל על רבן גמליאל בנו את המשך הנשיאות, את תפקיד הנשיאות, רבן גמליאל הוא בנו בכורו, ומטיל על רבי שמעון את תפקיד החכם, והוא נעשה לאב בית הדין ולחכם הדור. גמרא גם אומרת שם משפט מאוד חשוב, שרבי שמעון גדול מרבן גמליאל בחוכמה. ולמה נותן רבי יהודה הנשיא את הנשיאות לרבן גמליאל? מפני שהוא גדול ביראת חטא. גדולתו הגדולה הייתה ביראת חטאו, ויראת החטא היא נקודה שאנחנו אולי עוד ניכנס אליה בהמשך המשנה הזאת או בהמשך, היא ככה מקופלת פה מאוד מאוד במשניות, עוד נדבר עליה. אני רק אזכיר את הביטוי שנגענו בו עוד לפני שהיה אבות באופנה, לפני פסח, משמת רבי, אתם זוכרים, בטלה ענווה ויראת חטא. משמת רבי, בטלה ענווה ויראת חטא. זה עניינו הגדול של רבי. דיברנו על הסוגיות האלה, ורבי מעביר את נשיאותו לרבן גמליאל. עוד הערה אחת כללית, מעניינת מאוד, יש לנו המון דברי חוכמה מרבי שמעון ברבי. המון. חלק מהם, ודאי, בלי סוף בהלכה, יש גם דברים שמוכרים מן הסתם, אולי גם בהגדה, דברים ידועים שזכורים לרבים. זה רבי שמעון ברבי שמהלך עם רבי חייא הגדול בבקעת ארבל, ורואים איילת השחר שבוקע אורה, ואומרים כך הגיעו לתם של ישראל, כמעה כמעה. רבי שמעון ברבי, הוא נקרא בהרבה מקומות ברבי, כי הוא בנו של רבי יהודה הנשיא. מעניין שאין לנו בש"ס דברים משל רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, אלא הדברים הללו. יש לנו כמה וכמה עדויות של רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא על איך נהג אביו. פעם אחת על מה היו נוהגים גדולי גליל, והוא הנשיא. אבל דברים משל רבן גמליאל, זה מה שיש, ובמסכת אבות, אנחנו הרגשנו את זה בקריאה מיידית, חוץ מהילל, הוא זוכה לכמות הכי גדולה. כלומר, יש כאן משהו מאוד מעניין, רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, תשבו לכל תנא אחר מבחינת המובאות בש"ס, לא מופיע, ומבחינת המקום במסכת אבות, הרי כל עניינה של מסכת אבות זה איך ממצים את התנא בחצי משפט, בשלוש נקודות. במשניות הבאות יופיע רבן יוחנן בן זכאי, שמעמיד חמישה תלמידים וקיבל מהילל ומשמאי, והוא מעמיד את כל מסכת אבות ואת כל תורה שבעל פה ומעביר את הכל ליבנה. מה הוא אומר? אם למדת התורה הרבה, אל תחזיק טובה לעצמך, כי לכך נוצרת. זהו, אין עוד אות מרבן יוחנן בן זכאי. זהו. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא עוסק בכמה נושאים לכאורה שונים לחלוטין אחד מהשני. המשנה האחרונה שקראנו עוסקת בנושא עקרוני מאוד שצריך לתת עליו את הדעת, בטל רצונך מפני רצונו, עשה רצונך כרצונו. מדובר פה בהתבטלות אל הקדוש ברוך הוא, בלי שניכנס בכלל פנימה, באיך אדם מבטא, זה עולם שלם. המשנה הקודמת, האמצעית, עוסקת ביחס לרשות, הבו זהירים ברשות. המשנה הראשונה, נסתכל, קשה להגדיר מה היא עוסקת. היא לכאורה עוסקת בשניים או בשלושה נושאים, שניים ודאי. בחלקה הראשון היא מדברת על תורה ודרך ארץ. בסדר? או בהמשך, תורה ומלאכה. אנחנו נראה מיד שאו נושא אחד או שני נושאים. בהמשך באותה משנה היא פתאום עוברת לכאורה למשהו אחר לגמרי, וכל העמילים עם הציבור יהיו עמילים עמהם לשם שמיים. כלומר היא עוסקת עכשיו בנושא של צורכי ציבור באמונה. והסיום של המשנה, שימו לב הסגנון שלו, תגידו לי אם אתם מכירים סגנון כזה במסכת אבות. ואתם מעלה אני עליכם מי? מי הדובר? ואתם מעלה אני עליכם, אני רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא? או ואתם מעלה אני עליכם, כך אומר הקדוש ברוך הוא? תודה רבה רבה רבה. מי זה ואתם מעלה אני עליכם? זה דבר מדהים, כלומר זה פסוק. הרי אם היינו מביאים רק את ואתם בחידון לילדים, ואתם מעלה אני עליכם, זה לא משנה, זה לא דברי תנא. זה ציטוט של פסוק שמצטט את זה נביא. נכון? זה סגנון לא מוכר לנו במסכת אבות. זו פתיחה כללית לגמרי, ניכנס אל הדברים לאט לאט, נזכיר רק. בימיו של רבי, היחסים של ישראל ורומי מגיעים לשיאים מאוד גדולים. אפשר שם את הדלת. היחסים של ישראל ורומי מגיעים לשיאים מאוד גדולים. ידועים הקשרים של רבי והקיסר אנטונינוס. רבי מוזכר בגמרא וגם במשניות, הגמרא מעריכה בזה הרבה מאוד, כמי שהיה עשיר ממלכים רבים רבים בעולם. הוא באושרו הגדול מחזיק המון המון חכמים בעצמו. עם פטירתו של רבי מתחיל משבר מאוד גדול באימפריה הרומית, משבר שמשפיע אז בכל העולם כולו. אנחנו לאט לאט ערב הגלות, אנחנו בסוף תקופת התנאים, צריך להבין רגע את התקופה, בסדר? בנו של רבי רבן גמליאל ואחיו רבי שמעון ברבי, הם בני הדור, זוכרים, רבי חייא הגדול, רבי שמעון ברבי, הם הדור האחרון שמעביר את הדברים לאמוראים. זה דורו של רב, רבו שמואל, שלום עליכם, רבו שמואל כבר נמצאים בתקופה הזו. כלומר, ימי האמוראים הראשונים הראשונים מתחילים פה למצבץ עכשיו. הגלות עומדת להתחיל, המשברים האלה מגיעים, יש ביטוי מעניין מאוד, אחד מבני אותו דור זה רבי סמלאי, שמפורסם מאוד, דרש רבי סמלאי 613 מצוות ניתנו לישראל ועוד דברים. יש ירושלמי מדהים שבו מסופר שרבי סמלאי עומד ואומר שצריך שיהיו לו לאדם שני מלבושים. הוא אומר את הדרשה בשם רבי חנינה התנה, אחד לשבת ואחד לחול. ויושבים התלמידים ובוכים, זה מה שהיה פעם, אבל לנו יש רק לבוש אחד, אנחנו רק מחליפים את הצד כדי להרגיש ששבת. רק ביטוי למה שאנחנו מתחילים לעבור בתקופה הזאת. ומעניין שרבן גמליאל פתאום מדבר על המלאכה ועל המעבר. התקופה היא תקופה מאוד משמעותית, מאוד משמעותית, והוא התנא החותם את מסכת אבות מבחינה היסטורית. זהו, אין לנו אחרי רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא תנאים במסכת אבות. אז אנחנו אמנם בתחילת פרק ב', אבל אנחנו בתנא החותם. עד כאן הקדמה, עכשיו בואו ניכנס למשנה כאילו בלי סיפור רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא, ואז נחזור ונראה את ההוא היה ואת ההוא היה אומר, כמו שהתרגלנו. טוב, זו משנה עצומה, זו משנה מאוד עקרונית, נחזור אליה רגע מבפנים ונפרק אותה חלק חלק. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. בפשטות דרך ארץ פירושו מלאכה. זה בפשטות המושג דרך ארץ. ככה אומר פה הרמב״ם, רש"י, הרב מברטינורה. דרך ארץ זאת מלאכה, אם אתם רואים לפנינו בפירוש, דרך ארץ מלאכה או סחורה. זה המושג הפשוט של המילה דרך ארץ, ופירושו של המושג דרך ארץ זה דרך שאדם כדי להתקיים בארץ צריך לנהוג בה, אי אפשר להתקיים באחר, זה דרך ארץ. מנוגד למושג הרגיל שאנחנו מכירים אותו, של דרך ארץ במובן של הנהגות טובות, של מידות. לפני שאני אמשיך, למרות מה שאמרתי בשם הרמב״ם ורש"י ולמשל אותו מאמר חז"ל מפורסם, סיפור ידוע בגמרא במסכת ברכות, תנו רבנן, ויכוח בין רבי ישמעאל לרבי שמעון בר יוחאי, איך אדם יכול לחרוש בשעת חרישה, לזרוע בשעת זריעה, לקצור בשעת קצירה, ותורה מה תהה עליה? איך מתקיים הפסוק לא ימוש ספר התורה הזה מפיך יומם ולילה, ואדם חורש וזורע וקוצר, איך יחיה? ושם מופיעים רבי שמעון בר יוחאי בשיטתו הגדולה, והוא אומר שאם תזכו אז בכלל לא צריך, רק שחוטאים צריכים לעסוק במלאכות. ומולו עומד רבי ישמעאל ואומר, מה פתאום? מה פתאום? ההפך, צריך לעסוק במלאכה. אלא שאמרה תורה, הנהג בהם בדברי התורה, זוכרים את הביטוי? הנהג בהם מנהג דרך ארץ. הנהג בהם בדברי תורתך מנהג דרך ארץ. כלומר, כשאתה לומד תורה, הנהג בדברי התורה הזאת, מנהג דרך ארץ במלאכתך, בעבודה. שם ברור שדרך ארץ זו מלאכה. שם אומרת, רבים עשו כרבי שמעון בר יוחאי, ולא עלתה בידן כרבי ישמעאל, ועלתה בידן. מאידך, אנחנו מכירים את המושג דרך ארץ במובן הרגיל, מסכת דרך ארץ. דרך ארץ קדמה לתורה. דרך ארץ במובן של הנהגות, של מידות. יש מהמפרשים הראשונים, המאירי ועוד, שלומדים כאן יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ במובן של הנהגות. ועל זה אמרתי בהתחלה, ייתכן שמדובר פה על שני דברים, ואז תורה שיש עמה מלאכה עובר לנושא שדיברנו עליו קודם. אז זה קודם כל בכלל כשקוראים את זה. אבל נצמד רגע לדעה המקובלת של הרמב״ם, של רשי, של רב מברטנורה, היא הדעה המקובלת בקריאה כאן, נצמד אליה לשנייה אחת ונקרא לפי זה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שהגיעת שניהם משכחת אבון. וכל תורה שאין עמה מלאכה, אני נצמד רגע להבנה שדרך ארץ זו מלאכה. בסדר? וכל תורה שאין עמה מלאכה, סופה בפעילה וגוררת אבון. בוא נסתפק רק רגע עד כאן. זה החלק הראשון, שבנוי משני חלקים. החלק הראשון חיובי. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. כלומר, מה נאמר פה? נאמר פה באופן חיובי, שתלמוד תורה עם דרך ארץ, זה דבר טוב. לא נאמר פה שתלמוד תורה בלי מלאכה זה דבר רע. יש פה שבח לרעיון של תלמוד תורה עם דרך ארץ. נכון? עוד רגע נראה מהו השבח. וכל, נסתכל רגע בחלק השני של אותו משפט, וכל תורה שאין עמה מלאכה, עכשיו אין דיון אם כתוב על דרך ארץ או על מלאכה, זה כבר ברור מלאכה. עכשיו תשמעו מה כתוב פה, סופה בתהילה. מילא סופה בתהילה, מי בתהילה? לא המלאכה, התורה. אבל עכשיו שימו לב הסיום. על החלק הראשון נאמר, יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת או משכחת אבון. אני לא מבין לגמרי את הביטוי, מה זה משכח אבון? מה זה, איך משכחים את ה... אני לא מבין מה זה. מה זה אבון? מה זה סתם אבון? כל האבונות. יגיעת שניהם, מה? מהר"ל שואל מצוין. עצם היגיעה זה מה שמשכח? אז אם אני אגיע, אבל באמת 24 שעות רק בתורה, למה זה לא משכח? או 24 שעות במלאכה, למה זה לא משכח? היגיעה משכחה? או הנתונים של תורה ומלאכה משכח? כלומר, אני קיבלתי בירושה. למה צריך, למה תורה שאין עם המלאכה סופה בפעילה? היא סופה בפעילה כי לא יהיה לי פרנסה. ככה הפירוש הפשוט. יש מסבירים וגורר את אבון, הפירוש הפשוט, כי אם לא יהיה לו ממה להתפרנס, אז הוא בסוף ילחתם את הבריאות. זה הפירוש שמביאים מיד חזל. לא הבנתי. אז אם יש לי, אז אין בעיה. אגב, שימו לב לדיוק הבא, דיוק של המהר"ל. כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בתהילה, ומי גורם אבון? האדם שעושה את זה, לא? שמתם לב מה כתוב פה? זה דבר נורא. כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בתהילה, מי סופה בתהילה? ומי גורר את אבון? אתם איתי? זאת אומרת, זה בסדר? כך כתוב, מה אני יכול לעשות? זה לא מחוק. כל תורה שאין עמה מלאכה סופה בתהילה, והתורה הזאת היא גוררת אבון. זאת אומרת, בלי זה היה יותר טוב. כתוב. מה אני יכול לעשות? רוצים ללמוד, לא? עכשיו אני לא זוכר, לא, עכשיו אני בכלל לא מבין בשביל מההתחלה. נניח שהמושג יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, פירושו מלאכה. מה שקוראים בישראלית קטן עלינו, אחרי שאמרת את הסיפה בשביל מה צריך פרש עליך. ואם לא יפה? יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, פירושו תשמע, זה מאוד יפה פה הציור. בחלק השני כתוב אין קיר. הבית הרוס. זאת אומרת, אבל הציור יפה. מה כתוב פה? אז אם תגידו שהחלק הראשון באמת מדבר על דרך ארץ רק במובן של הליכות, אוקיי, אז יש פה שני חלקים, זה יפה מאוד לקרוא כך את המשנה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, שיגיעת שניהם משכחת אבון. אם כי קשה קצת המושג יגיעה בנושא של מידות. קצת קשה. כי יגיעה אני יודע מה זה יגיעת תורה, הוא יודע שצריך לדעת מה זה. זה היגיעה הקשה ביותר, ואני יודע מה זו יגיעה במלאכה, יגיעה כפיך. מעניין מאוד שהתשבץ עונה את מה שבא לנו לענות מן הסתם. התשבץ אומר, מי שיודע מה זה מידות, יודע מה זו יגיעה. זו היגיעה הקשה ביותר. התשבץ שהולך בשיטה שדרך ארץ זו עבודת המידות, הוא אומר, יפה תלמוד תורה, אם דרך ארץ מדובר פה על מידות שקודמות לתורה, בלי קשר לנושא של מלאכה. אני מדגיש עוד פעם, זה לא הרמב״ם, זה לא רש"י, אנחנו נהיה חייבים להסביר גם את האפשרות השנייה. בסדר? אבל יפה תלמוד תורה, אם נלך רק רגע לפי זה, יש לנו כאן דבר מאוד מעניין. יפה תלמוד תורה, אם דרך ארץ, במובן שמן הסתם לא היינו רגילים אליו, במובן של דרך ארץ קדמה לתורה. בסדר? הירושלמים פה בוגרי חורב שולה, וזה לא מסתדר להם עם השלט. כי שם הרעיון הוא תורה ודרך ארץ, תורה ועבודה, תורה ומלאכה. יצטרכו להחליף שלט לעניין. אבל אם נלך לפי הפירוש הזה, אז יפה תלמוד תורה אם דרך ארץ פירושו תורה שדרך ארץ קודמת לה, שיגיעת שניהם, היגיעה בתורה ובמידות, האדם שיעבוד על מידותיו, שיעשה את חשבון נפשו, אחרת לא רוצה את התורה שלך. אז יפה תלמוד תורה אם דרך ארץ שיגיעת שניהם משכח התבון. יכול תורה נושא חדש, מספר 2, שאין עם המלאכה, זה לא רק יפה. זה סופה בתהילה וגוררת עבוד. אני לא צריך להבין את הגוררת. והתעלמתי מהשאלה המאוד חשובה לי, על איזה עבוד מדובר? מדובר על עבוד מסוים? מדובר על עבונות? אני גם אסביר את השאלה שלי יותר. בסוף המשנה הקודמת, רואים את המשנה הקודמת? כל משנה כבר ראינו היום במסכת אבות, הרי ראינו כל הזמן איך כל משנה קשורה למשנה הקודמת. ודאי משנתו של הבן קשורה למשנת האבא. ברור. מה הסוף של משנתו של רבי? מה הוא אמר? תסתכל, נו, ואין אתה בא לידי עבירה, נעצור. מה בין עבירה לעבון? תסתכל בשלושה דברים, ואי אתה בא לידי עבירה. ומה למעלה, לאן, עין רואה, אוזן שומעת, הבנתי. מה זה לא לבוא לידי עבירה? ומה זה אבון? עכשיו שימו לב, לא כתוב שמי שבא, מי שיש לו תלמוד תורה עם דרך ארץ, לא בא לידי אבון. אלא זה משכח את האבון. משכח זה ביטוי מאוד מעניין. כלומר, יש, אבל זה משכח. קצת אומר למשכח. אבל זה מילה אחרת, משכח. מה? כן. כלומר, משכח, אגב, זו מילה מעניינת מאוד בעברית. יש גם את ההפך במשכח, שכיח. כשאני אומר שמשהו משכח, זאת אומרת, זה קיים, אבל זה under control. זה תחת שליטה. אחר כך, בחלק השני, תורה שאין עם המלאכה סופה בתהילה, וגם אם אין אבון, שמו מה כתוב פה, אין אבון. זה גורר אבון. נכון בעברית? אם אני אומר גורר, זאת אומרת, זה מביא את זה מה, אני לא יודע איפה. בסדר? אם אני אומר משכח, זאת אומרת, יש, אבל הצלחת לשלוט על זה. שמת את זה רגוע. אבל תורה שאין עם המלאכה, סופה בתהילה וגוררת אבון. ועכשיו הקושי הבא. וזהו, בזה סוף הקשיים, אי אפשר יותר. אז עכשיו הקושי הבא. מה הקשר בין זה לבין החצי השני של המשנה? הרי אם אתם רוצים להגיד כמה דברים של רבן גמליאל, ראינו שלא חסכו, נתנו לרבן גמליאל שלוש משניות. כלומר, היו קשרים ושלוש משניות. בסדר? אז תן עוד משנה. מה הקשר עכשיו למשנה הבאה בכלל? שאלה שכל המפרשים שואלים. לכל המילים עם הציבור, זה עוד נושא, לא? יהיו המילים עמהם לשם שמיים. זה לא קשור בכלל. שזכות אבותם מסייעתם וצדקתם עומדת לעד. עכשיו תעזבו את הניסוח ואתם מעלה אני עליכם. מה נאמר פה בסוף? ואתם מעלה אני עליכם, לא משנה הניסוח, ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם. מי אתם? אתם מעמילים עם הציבור, נכון? כאילו עשיתם את מה? את המלאכה? את התורה? את מה שהציבור עשה? זה בבא בפני עצמה, זה שער בפני עצמו, זה משנה בפני עצמה, זה מחובר. מספיק, נתחיל. רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא נוגע פה באחד היסודות, כמובן הידועים לכולנו והגדולים ביותר שיש. ראשית, כמובן הוא מדבר על יגיעה. הוא לא מדבר על תוצאות. התוצאות לא מעניינות אותו. תורה או מלאכה, או תורה ומלאכה, לא מבטיחות מבחינתו כלום. מה שמבטיח מבחינתו הוא היגיעה. היגיעה בתורה, או יגיע הכפיים במלאכה. זאת אומרת, התשובה לשאלה, ומה יהיה אם יש לי, ברורה לגמרי. אני צריך יגיע. ואם יש לך, תיזהר מתופעות לוואי של חוסר יגיע. חוסר היגיעה הוא סכנה עצומה. בסדר. אז אם יגיעה, אני עכשיו עוד לא עוסק רגע, אני קודם כל רוצה לדבר על העיקרון, אחרי זה נחזור לקרוא את המשנה. אז אם יגיעה היא דבר כל כך חשוב, אז למה אני צריך את יגיעת שניהם? אני מאוד מוכשר בזה. אני יגיע בזה. נניח שאין לי עכשיו בעיה שאני נהנה מכספי ציבור. נעזוב לרגע את הסוגיה הזאת. אני אשתדל במשנה הזאת, זה קצת יעצבן. למרות שכולם מחכים שניכנס פה לסוגיה עכשיו החמה, שלא ליהנות מכספי ציבור לתורה וכו', אני עוד טיפ-טיפה אעצבן עם זה, כי זה יש בפרק ד', למה עכשיו? רבי צדוק אומר, אל תעשה מטרה להתגדל ולא קרדום לחפור. אז מה אכפת לי לעכב את ה... לא כן רוצה, כן רוצה, כן זה בגדול, אז למה לעכב את זה? אני רוצה רגע לעסוק במשהו חיוני פה בהבנה. כאן אומר רבן גמליאל, תעזבו לרגע את השאלה של להנות מישהו אחר. הוא אומר, אותי מעניין עכשיו עצם היגיעה. וכדי להינצל מאבון, עוד רגע ננסה להבין את המושג, בשונה מעבירה, אני צריך שתי יגיעות. שתי היגיעות צריכות להיות משותפות. יגיעת שניהם. ורק ששתי היגיעות האלה הן משותפות, אפשר לטפל באבון שעליו אני מדבר. נכון? זה כתוב פה. האבון הזה הוא כל כך קשה, שגם אם הוא משוקח, ונדמה לך שהוא לא קיים, ונדמה לך שכבר מזמן אתה לא עסוק בו, אתה כבר מזמן ניצחת אותו. תקשיב טוב, תורה שאין עמה מלאכה, יכולה לגרור אותו אני לא יודע מאיפה. והיא עצמה תביא אותו. גוררת אבון. ההבדל בין עבירה לאבון, קודם כל מבחינת העברית, הוא ההבדל בין השורש של לעבור, ולכן עבירה מקבילה לחטא, להחטיא, ובדיוק אותו דבר. אם אני חוטא, אני מחטיא. אני זורק כדור לסל, והחטאתי. זה לא טוב, אבל החטאתי. בין חטא לפשע יש אבון. השורש הוא אביתי, אביר. השורש הוא עיוות. לעוות אדם בריבו. מילה מקראית, עיוות. לעוות זה לא להחתי. לעוות זה לעקם. כלומר, יש מציאות ישרה, ואתה מעקם אותה. זה הרבה יותר ממעגל. אתה מעקם אותה. לפעמים העיוות הוא קטן. כשאתה לוקח שני קווים, ואתה מעקם קצת בהתחלה, בהמשך העיוות גדל. אבל זה נקרא אבינו. עכשיו תשימו אגב לב לעברית הנפלאה, אתם יודעים מה זה פשענו? זה אחרי אבינו, נכון? אשמנו, בגדנו, אבינו, פשענו. אתם יודעים למה? פשע, תהפכו את השין לסין, זה מלשון פסע. זה כשזה כבר ממש פוסע. זה כבר, זה היפוך. אבל זה נכון, אבל קודם כל בפשט של המילה. זה כשזה ממש פוסע. בסמך או בסין זה היינוח. בעברית אחרת, וככה מופיע בכמה מקומות בענייני התשובה, סלח לנו אבינו כי חטאנו. מחל או מחול לנו מלכנו כי פשענו. הפשע הוא בעצם אותו חטא, רק שהוא ממשיך וממשיך וממשיך וממשיך, ואז אני אומר, אדוני, זה כבר לא חטא, סלח לנו. זה פשע גמור. פסע הנגע. פי שין, אם תוסיפו לו היי או תוסיפו לו עין, אותו, זה הפסיעה הזאת. לכן, פעם דיברנו, לא ניכנס לזה בכלל, כי חבל על הזמן. לכן, סליחה מופיעה על חטא. כי לסלוח, זה לסלוח. אני מבקש מכל ילד קטן לסלוח. אי אפשר לחיות בלי לסלוח. מה כוחו של הקדוש ברוך הוא? שהוא חנון המרבה לסלוח. אני לא אסלח לך בפעם האלף. אבל אצל הקדוש ברוך הוא, הפעם האלף היא כמו הפעם הראשונה. למה? כי זה חנון. אבל... בפשע סליחה לא מספיקה. כנראה שסליחה דומה לשורש של שליחה. לשלוח. תעבור, נו די, נו די, תסלח. מה קרה? אדם מבקש סליחה גם כשהוא באמת משוכנע שהוא לא יתכמם מכלום. אדם נתקע בך באוטובוס ומבקש סליחה. הדבר האחרון שהוא יתכוון זה לזה. אבל הוא מבקש סליחה. וככה צריך לעשות. קדימה, בוא נעבור הלאה. סלח, תעבור. עבירה זה כמעט מהישראלית של היום תעביר, תעביר. תעביר. מחילה, הזכרנו פעם, במקרא, אין מחילה במובן של סליחה. המילה מחילה לא מופיעה. לא מופיעה. המילה מחילה, הזכרנו בעברית, זה דבר נפלא, מופיעה כמחילות צורים. בהר יש מחילות. מכירים מחילות צורים ונקרות עפר? ופלא פלאות. המחילה היא משהו שצריך להביא קונגו גדול. ו... חזק. אתם יודעים למה? כי זה כבר עם הרבה קליפות. זה חטא. זה לפני ההיסטוריה היה חטא. זה כבר שמן, שמן. דרך אגב, כשצריך לעשות מחילה, צריך קונגו משני הצדדים. כי אם תלך מצד אחד, לא תגיע לשום מקום. אז מישהו בא מהצד הזה של ההר, מישהו בא מהצד הזה של ההר, ואחרי זה אפשר לעשות גשר עצמו. אז אתה צריך לעשות מחילה. זה מחול לנו מלכי. המצא מחילה. זה ממש המושג. סלח, כי חטאנו. לכן הבקשה על החטא מזכירה את היותך אבינו. אבא לי. בסדר, נו. נעשה סליחה מה אנחנו. בבית. מחול לנו מלכינו מלך כי פשענו. עיוות נמצא באמצע. בסדר? זה בדיוק השלב שבו מתחיל התהליך של הפסע. רבי דיבר האבא על העבירה. הסתכל בשלושה דברים, וכשתתבונן בחייך בשלושה דברים, אי אתה בא לידי עבירה. אתם מבינים על מה מדובר פה בעברית? זה כל כך ברור. איך אתה יכול לחיות ולא לבוא לידי עבירה? כל כך קל לבוא לידי עבירה. אז איך מצליחים לא לבוא לידי עבירה? יש תשובה אחת, תתבונן. מישהו נפל ונתקע בי באוטובוס. הוא אומר, סליחה, אני סולח. עכשיו זה בפעם השנייה ואני עדיין רגוע. אני רק אומר לו, מותק, פעם הבאה אתה יכול להסתכל. מכירים את המשפט המעצבן הזה? סתכל בפעם הבאה. זה הכל. אתם יודעים מה זה סתכל בפעם הבאה? הסתכל בשלושה דברים. זה הכל. ואי אתה בא לידי עבירה. פעם הבאה תסתכל. דע מה למעלה. אני יודע מה, אתה לא יודע. אם היית יודע, היית שם לב. פעם הבאה תדע, אבל אתה יודע. אתה יודע, איך תלמד לדעת? לדעת זה והאדם ידע את חווה אשתו. כשתדע, תצלצל. תפנים לעצמך מה למעלה ממך, אי אתה בא לידי עבירה. בסדר? יופי. רבן גמליאל, בנו של רב יהודה הנשיא, מדבר על משהו אחר. הוא מדבר על האבון. האדם מעוות. יש לו גורמים שבגינם הוא מעוות. כי הוא כבר מציאות, הוא חי בתוך המציאות הזאת. רבי מדבר ביסודות. האדם מעוות. האבון הוא עובדה. זה לא הדיון עכשיו על עצם ההתבוננות. אומר המהר"ל מפראג, זה מהר"ל מאוד יסודי על המשנה הזאת. האדם הוא גוף ונפש. עפר מן האדמה ונשמת חיים מן השמיים. והוא חייב לטפל בשני דברים שהם שלושה. הוא חייב לטפל בגופו. הוא חייב לטפל בנפשו. והוא חייב לטפל באיזון שיש ביניהם. הוא לא יכול להתעלם מזה או מזה. שלוש עבירות שעליהם העולם מת. עבודה זרה. גילוי עבירות. עבודה זרה היא בשכל. הנפש מחפשת. היא רוצה. היא מבולבלת. היא כמהה למשהו. היא באמת כמהה למשהו. יש אורות שלא מסתדרים עם הכלים, יש מתחים, יש מיליוני דברים שגורמים לזה שמשהו מעוות. עכשיו אני אומר לך, אתה יודע למה הגעתי לזה? בוא נדבר רגע על ההיסטוריה, בוא נדבר על הבית, בוא נדבר על... יש עיוותים שהם מציאות, מה אפשר לעשות? הם חלק ממציאות. צריך לשכח, צריך להניח. כמו שעבודה זרה היא אבון, היא לא עבירה, היא אבון. אתם מבינים מה ההבדל? זה לא נתקלתי באוטובוס. זה אבון. אני עכשיו עוד לא מדבר על מי שחי בפשע של העבודה הזרה. אני מדבר על ה... זה שלב אחר כבר. יש לא לבוא לידי עבירה. יש אבון. עכשיו, אני מבין ממה זה בא, בסדר גמור. בוא ננתח את זה, בוא נשכח. גילוי עריות זה עיוות של הצורך של הגוף. אני גוף, מה לעשות? עכשיו, זה לא קשור עכשיו עוד פעם להתבוננות העקרונית. זה קשור לעבוד. אומר המהר"ל, אם אתה לא יגע את יגיעת שניהם, אתה לעולם לא תוכל להיות בונה. אם אתה לא יגע את יגיעת שניהם, לעולם לא תוכל להיות בריא. אתה לא יכול שהאיברים שלך יפעלו על ידי זה שהמוח שלך יגיע. זה לא יעזור. אלה שתי מערכות שצריך לנתח את שתיהן בנפרד ולנתח את המשותף לשתיהן ביחד. שימו אגב לב דבר עוד יותר מעניין במשנה שכאילו דילגנו עליו. בעברית, כשאומרים יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, זה כאילו הדרך ארץ זה העיקר. כי מה תפה למה? יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. מה תפל? אומר המהר"ל, זה לא שדרך ארץ היא העיקר. ודאי אם אנחנו מדברים עכשיו על המלאכה. ודאי עשה מלאכתך ארעי ותורתך קבע. אין שום דיון על זה. אבל דרך ארץ, במובן של המלאכה, היא קודמת פיזית. הטיפול בגוף קודם פיזי. אתם מבינים מה אני אומר? הטיפול, הרקמות נוצרות לפני. כשרואה יחזקאל את חזון העצמות היבשות, הוא רואה קודם כל עצמות, גידים, בשר. הוא מחכה לרוח שתבוא. זה הסדר. לא חשוב יותר, חשוב פחות. אלא זה הדרך ארץ זה הבסיס. כלומר, אם אתה לא תכין לך אוכל, לא יהיה לך אוכל. זה המושג דרך ארץ. מה אפשר לעשות? אני יושב עכשיו ורוצה לאכול, אז אתה צריך להכין את האוכל. הזעקה של הגוף היא הזעקה הראשונה. בסדר? זה המובן הגופני כאן. יגיעת שניהם פירושו שצריך להיות התעמלות של שני החלקים. השיעמום הוא היסוד של כל המחלות בעולם. ואם משהו לא יגע, אם משהו לא עמל, כולנו מכירים את זה, כולנו יודעים את זה ברגליים ובידיים וברפואה, נכון? ובכל דבר, אם משהו לא מפעיל את עצמו, יהיה לו ממק. היגיעה של שניהם, של התורה ושל הדרך ארץ, משכחת את האבון. היא משכחת את העיוות, היא משכחת את האבון, היא משכחת את המציאות שהיינו קוראים לה הרהורי אווירה. יש אי אתה בא לידי אווירה. ויש מצב שבו זה נמצא כבר, וזה מעוות כבר, ואני צריך לדעת איך אני מוריד את זה, ומוריד את זה, ומוריד את זה, ומוריד את זה. כתוב שיש שלושה דברים שאין אדם ניצול מהם בכל יום. אחד מהם הוא הרהור עבירה. אומר התניא, מה פירוש אין אדם ניצול מהרהור עבירה? אז איך אתה אומר לי שהבינוני, האידיאלי של התניא, יכול להגיע ללא להגיע אף פעם לעבירה? הוא אומר, הרהור עבירה זה ההרהור פה בלב. מזה אדם לא ניצול. אבל בהתבוננות אמיתית של משנה א' בפרק ב', הוא יכול להגיע לזה שהלב לא ישלח טרומבוז על המוח. חלילה. אפשר להגיע לזה שההרהור יעצר פה. שהוא לא יגיע הנה כדי להתחיל להתפתח. מבינים מה אני אומר? שהוא לא יגיע הנה כאיזה עובר שמתחיל להתחשב ולהיחשב ולהפוך להיות משהו שאני מתכנן אותו ובונה אותו. כאן אין אדם ניצול. כאן כי אתה הבינוני. צדיק, המוחלט, זה מודל מופלא, זה לא מדבר עליי. אבל האדם, הדמות שעליה אנחנו מדברים, הגיבור שהתניא אוהב לקרוא לו הבינוני, הדמות האופטימלית הזאת, יש לו את הרהור העבירה פה, אבל הוא לא מגיע הנה. כשהוא מגיע הנה, מתחיל להתפתח העיוות. והעיוות הזה הוא דבר שמטפלים בו כל הזמן, כל שנייה, כל חיינו, טיפול בו. הטיפול בו הוא היגיעה. אבל היגיעה חייבת להיות בשניהם ביחד. אתה יודע מה קורה לתורה שאין עמה מלאכה? תורה שאין עמה מלאכה סופה בתהילה. אילו היית אומר שזה רק מסיבה טכנית, אז היה כתוב, וגורם לא להגיע לאבון. והאבון היה גזל, גנבות, שקר, צורך לפרנסה שמגיע בכל מיני צורות לא נכונות. לא. תורה שאין עמה מלאכה היא פיתוח של חלק אחד מהאישיות. אתה יודע מה קורה כשמפתחים יד אחת על חשבון היד השנייה? היד האחת גוררת את אבון היד השנייה. תפלת לא, לא אתה. מי גורר את האבון? התורה הזו שאין עמה מלאכה. האידיאולוגיה של תורה שאין עמה מלאכה היא אידיאולוגיה מסוכנת מאוד מאוד מאוד. זאת לא תורת חיים. זה לא קשור לתורת חיים. זה לא קשור לתורה שבאה לדבר על אישיות שלימה של גוף ונפש. של אדם. ואם האישיות השלימה לא מתפתחת, התורה יותר מכל דבר אחר יכולה לגרור אבון. אתם יודעים למה? כי זה כוחה של התורה. צדיקים ילכו בה, ופושעים חלילה, ייקשלו בה. בתורה יש כוח עצום. יש בה כוח עצום, היא לוקחת אותך למקומות אדירים. אתה מבין לאן תיקח אותך תורה שאתה לא עובד בה על האיזון הנפשי? אתה מקבל את התרופה הגדולה ביותר, אבל לא מפתח את האיזון הנפשי כדי לדבר איתה. היא תגרור את האבון. כלומר, אלמלא התורה, אז היית במצב הרבה יותר עדוד. ולא היית מגיע לעיוותים שאתה יכול להגיע עם התורה. דבר נורא. היא גוררת אבון. זאת אמת כזאת, לא צריך בכלל להסביר את זה. אז תורה שאין עם המלאכה סופה בתהילה וגוררת אבון. יפה מאוד. אז מה הוא אומר, רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא? אין שום אפשרות, אין שום אפשרות להימנע מהחיבור הזה של תורה ומלאכה. לא נכנס עכשיו לשאלה של המינון, של הכמויות, של האיך, של הכמה. אין שום אפשרות לעסוק בחלק אחד של האישיות. זה בלתי אפשרי. אם אומר את רבן גמליאל בנו של רב יהודה הנשיא, על רקע הימים שבהם יורדים הימים הכלכליים המזהירים, יורדת המציאות המזהירה, מתחילה קצת גלות גם במובן הפיזי ואולי גם במובנים נפשיים, אז יש לזה מסר עצום. עכשיו הוא בא ואומר את החצי השני. לכאורה החצי השני לא קשור בכלל. לכל העמלים עם הציבור יהיו עמלים עמהם לשם שמיים. איך זה קשור? זה נושא אחר. העמלים עם הציבור, העמלים עם הציבור הם יהודים שבאמת, אתם יודעים מה אפשר לשאול בעקבות הדברים של רבי? אפשר לשאול בעקבות הדברים שלו את הדבר הבא. זאת אומרת, אם כל אדם יעסוק במלאכתו מפה ובתורתו מפה, אני רגע, לפני החלק הבא אני רוצה להעיר פה הערה מדהימה. החידה, רבי חיים יוסף דוד אזולאי, ומאוד דומה לו, אומר את זה לפניו, במקום אחר, בהקשר אחר, האדמור האמצעי, בנו של התניא. אתם יודעים שהאדמור האמצעי, אחד הדברים המרכזיים שהוא יוסד, וזה יוצר הרבה דיונים, והוא יוסד אזורים חקלאיים ועבודות ומלאכה, ויגיע כפיים, ויגיע כפיים, והוא נוער המון על יגיע כפיים של יהודים. גם כחלק מה... הרי הוא יוסד את היישוב היהודי בחברון, אבל גם בחול. מדבר הרבה 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 על הערך עצום, אנחנו מדברים על לפני 200 ומשהו שנה. היסטוריה מאוד מעניינת. הוא אומר דבר מדהים. הוא אומר, היגיעה בתורה, תשמעו איזה דבר נפלא, צריכה להיות שאתה יגיע בתורה. כלומר, מי יגיע בתורה? האישיות שלך. הראש, הלב. מי שיגיע קצת בתורה יודע שהכל צריך לדעת. אבל במלאכה מה צריך להיות יגיע? הכפיים. יגיע כפיך כי תוכל. האדמור האמצעי הסביר למה הוא מושך את האנשים לעבודה של יגיע כפיים ולא למסחר. זה ימים שבהם הוא כועס מאוד על הכיוון הזה שכל אחד נכנס למסחר שלו ומגיעים ל... הוא אומר, יגיע הכפיים הוא היגיע היחיד, היגיעה היחידה, שבה רק הכפיים יגיעות במלאכה. הראש והלב נשארים בתורה כל הזמן. דבר פילי. הוא אומר, יכול אדם... הוא אומר, אתם יודעים על מי מדבר? אתם יודעים על מי מדבר רבי גמליאל, מה שרבי יהודה הנשיא? על מי שיגיע במהותו בתורה ובכפיו במלאכה. זה מדהים. וזה המושג, עשה מלאכתך ארעי ותורתך קבע. האישיות יגיעה תורה. והידיים יגיעות במלאכה. הרגליים. אבל זה לא אני. אני יכול בידיים, הוא אומר לשני חיבולים. הוא אומר, כשגמרת את העבודה, אז עכשיו אתה יכול לשבת ללימון. עכשיו אתה יכול להתפלל. אבל כשאתה עסוק כל הזמן במניה של מחר, אתה לא יכול להתפלל עכשיו. אתה גם לא יכול ללמוד עכשיו. אל תבלבל את המוח. אל תספר לי סיפורים. כלומר, אתה ערבבת בעצם את שתי היגיעות. אתה גם משקע חבון. אתה כל הזמן אמור להתמודד עם עיוותים שאתה בעצמך מייצר. העולם ישר או לא ישר? שיקרתי או לא שיקרתי? זה אמת או לא אמת? זה בערך? זה נכון? זה לא? האבון שכיח, איך משכחים את השכיחות שלו? זה שכיח שיהיה עיוותים. העולם, בעולם יש עיוותים. מה שעשו? הוא מלא עיוותים. איך משכחים אותם? יגיעת שניהם. איזו יגיעת שניהם? במלאכה בכפיים. ובתורה בלב. בנפש, בראש. הכל. האישיות היא יגיעה תורה, המלאכה היא יגיעה של כפיים בלבד. זה פלא פלא. זו נבואה שאומרים שני נביאים. החידה אומר את זה במרוקו בדרכו הנה, והאדמור האמצעי אומר את זה ברוסיה. ושניהם הולכים על אותו מהלך. זה פלא פלא. זה שתי היגיעות. אז השלמות הזאת היא דבר מדהים. היא נותנת אור נפלא, אלא שבא פתאום המשנה ואומרת, יפה מאוד, אבל אתם יודעים מה זה יכול ליצור? נוגע פה בנקודה רגישה. זאת אומרת, מה עם אותו אדם שמוסר את חייו באמת, 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 באמת לציבור? הוא ממש מוסר את חייו. הוא לא יכול לפתח עכשיו את עולם המלאכה שלו. הוא לא יכול. זה משהו רומנטי כזה, הוא יכול לעשות לחצי שעה, שעה, אבל הוא לא יכול לפתח עולם מלאכה. שלא ילמד. שלא יוביל מהלך של הנהגה. מה לעשות? עכשיו בא רבן גמליאל בנו של רב יהודה הנשיא ואומר את השלב הבא. וכל העמלים עם הציבור, אתם מבינים את ההקשר? זה באותה משנה, זה לא משנה אחרת. יש תנאי אחד, יש מצב שבו גם אם אתה לא מפתח את הדיוק שתיארנו מקודם, אם זה מתרחש באמת בעמל שהוא כל כולו לשם שמיים, אז יש כאן חריגה, אתם יודעים למה? כי זכות אבותם מסייעתם. וצדקתם עומדת לעד. יש עוד דרך שבה אדם מצליח לשכח אבות. הוא מבטל את האגו שלו. אל תספר לי שאתה מבטל את האגו סתם. אבל אם הגעת למצב שבו אתה מוסר את עצמך באהבת ישראל, באהבת התורה, באהבת המקום, לציבור, לכלל, אתה באמת מוסר, וזה לשם שמיים, אז זכות אבותם מסייעתם, וצדקתם עומדת לעד. זה לא על פי הסדר הרגיל. ולכן משתמש רבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא בסוף בדיבור שנשמע כמו בת קול שיוצאת מן השמיים. ואתם, מעלה אני עליכם, אתם זה מיוחד מאוד, אתם זה משהו מופלא, זה מין אדם שבאמת, זהו, הוא חייב למסור את כל כולו. את כל עצמו הוא חייב למסור. עכשיו בוא נבדוק מה הוא עושה לאגו וכמה זה לשם שמיים. אם זה נטו לשם שמיים, אז מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם. מה התסכול של העוסק בצורכי ציבור, בעמל עם הציבור, העמלים עם הציבור, שהוא מדבר על והוא מביא את, אבל הוא לא עושה. ואז הרבה פעמים יש תסכול נוראי. ואתם מעלה אני עליכם שכר הרבה כאילו עשיתם. אתם עשיתם. למה? כי כיוון שזה נטו לשם שמיים, אז זכות אבותם מסייעתם. המפרשים שואלים, אבותם של מי? של הציבור או של העמילים? יש גם פרשנים כאלה, גם פרשנים כאלה. יש מהראשונים שאומרים, זכות אבותם, זכות אברהם, יצחק ויעקב. זכות אבותם מסייעתם. למה זכות אברהם, יצחק ויעקב? כי ההתבטלות הזאת של דמות מופלאה שהיא בתהילה לגמרי אל הכלל, אל התורה, אל, 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 אל כל אחד ואחד, זה ביטול כזה שהוא כולו אמיתי, שהוא כולו לשם שמיים. נו, זה. אבל גם לי עד נושא רבי יהודה הנשיא לא דיבר על שני נושאים, הוא דיבר על נושא אחד. זה פילי פלאות עכשיו המשנה. הוא דיבר על הדבר הזה שמייצר שלימות נפשית של אישיות שלימה. ולכן כל מה שדיברנו עליו בהתחלה, אם נקרא אותו על פי הרמב״ם ורשי שדרך ארץ זה מלאכה, באמת עובר שני שלבים. לא רק מפני שכל תורה שאין עם המלאכה סופה בתהילה וגוררת אבון, כי זה לא בריא אחרת. אלא טוב שזה כך. זה היפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. יפה שכך ברא הקדוש ברוך הוא את עולמו. טוב שזה בא בצורה כזאת. אתם יודעים מתי מתארים משהו יפה? כשרואים הרמוניה. איפה רואים הרמוניה? בגוף ונפש יש הרמוניה. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. פרופורציה. נכון מאוד. כשאתה רואה את, 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 את היחסים, כשאתה רואה את המערכות.
יופי זה פרופורציונל.
בדיוק, רק אז זה יופי. ואז אתה רואה את הכל, אז אתה אומר, יגיעת שניהם משכחת עוון. לכן, לא רק מפני שטכנית, כלומר, היפה תלמוד תורה עם דרך ארץ, בא לדעתי להוציא מהפירור שאומר שכל תורה שאין עם המלאכה סופה בתהילה וגוררת עוון, רק במובן הטכני שהוא ילך לגזול. אם זה רק במובן הטכני שהוא ילך לגזול, אז מה חסר במי שיש לו? יש לו, הוא לא צריך ללכת לגזול. יש לו זה מצוין, אבל זה לא יפה. זה לא יפה. זה לא יפה, נו. יש לו, לא חסר כלום, מצוין. הוא לא בנה מעולם את הפרופורציות של האישיות שלו. הוא לא בנה את מערכות היחסים האישיותיות, הוא לא בנה את האדם. זה לא יפה. זה לא מה שהקדוש ברוך הוא ברא. זה נחמד מאוד. עכשיו תחשבו על האומר. אם היה מישהו שבירושה שלו הכל היה בסדר, זה היה רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא. היו לו שתי ירושות לא רעות. לא ירושת התורה הייתה כל כך רעה אצלו, ולא ירושת הממון. היה מסודר 100%. ובא רבן גמליאל, בנו של רבי יהודה הנשיא, חותם התנאים של המשנה ואומר, חבר'ה, יש רק משהו אחד שעושה את היופי, היגיעה. זה רע מדהים. זה הדרשה שלו ערב הגלות לכולנו. מה, על מה אתם בוכים עכשיו? שמתחילה הגלות, אה? כואב. סוף סוף. עכשיו אין ברירה, אלא ליגע. נכון? אין לנו עכשיו סיפורי מופת על רבי ואנטונינוס. לי אין איזה אנטונינוס חבר שאני אוכל איתו על השולחן ויש כל הזמן, יש קרחים קרחים של כה עשו חכמנו עלינו. עכשיו מתחילה היגיעה. אבל זה יפה. זה דבר מדהים, אבל גם לי עד מה שרבי יהודה הנשיא. אבל גם לי עד מה שרבי יהודה הנשיא מגלה יראת חטא. הוא בא ואומר, היסוד של הכל זה לשם שמיים או לא לשם שמיים. אז ברגע שאתה עמל עם הציבור, אז יש סיכון אחד שאתה חלילה חלילה עמל עם הציבור לצורך האגו. ואז, אתם יודעים מה אומרים חז"ל על פרנס המתגאה על הציבור? שהקדוש ברוך הוא בוכה עליו. מה זה פרנס המתגאה על הציבור? אז אם אתה יודע שכשאתה עמל עם הציבור אתה בטל אליו, אז לא אל הציבור אתה בטל. אלא לאבותם אתה בטל, לאברהם, יצחק, יעקב, אתה בטל אליי. גם אתה מרכבה אליי. אבל מי שבתוך המציאות, כולנו אנשים חברתיים. קדושים תהיו בחברה, קדושים תהיו מצוין. בתוך המציאות, תבנה את היפה. היפה יכול לבוא רק מהיגיעה שבונה את הפרופורציות הנכונות. השאלה היא לא טכנית, כמה תורה תוציא ב-X שעות, בלי שיכנס עכשיו לסוגיה של תורה ומלאכה. לסוגיה של קרדום לחפור ולא קרדום לחפור, ולהתפרנס מהתורה או לא, שזו סוגיה עצומה, שהרמב״ם מערב את שתי המשניות האלה כשהוא נכנס. כשהוא נכנס לסוגיה הזאת, הוא מדבר על המשנה בהמשך המסכת, שרבי צדוק אומר, אל תעשם אתרה להתגדל, ולא קרדום לחפור, והוא מערב את זה עם המשנה הזו של יפה תלמוד תורה וכל תורה שאין עם המלאכה. ובזה בעזרת השם נעסוק שם. על זה דיברו רבי ישמעאל ורבי שמעון בר יוחאי. ולזה אמרתי, לשם אני עוד לא הולך. המבנה הנפשי קודם לכל פה. המבנה הנפשי הוא שהיכולת להיבטל אל האמת הזאת מופיעה על ידי היכולת לחיות חיים יפים, שלימים. פרופורציונליים, שמביאים את הכל לידי ביטוי. ומי שזוכים להיות אותם אלה העמלים עם הציבור לשם שמיים, הם, יש להם את היכולת הגדולה הזאת להגיע לזה בדרך שלהם, ובלבד שהכל לשם שמיים. מה מבחן הלשם שמיים? יראת חטא. היראת חטא הזאת שרבן גמליאל בנו של רבי יהודה הנשיא בא ללמד את כולנו. זאת המשנה הראשונה. אחר כך, בא רבן גמליאל, ולזה לא ניכנס עכשיו, רק נקרא וניכנס לזה בפעם הבאה, ומדבר על שתי משניות נוספות. הבו זהירים ברשות, ועשה רצונו כרצונך. והוא זהירים ברשות שאין מקרבים לו לאדם, אתם תופסים? מי יבוא זהירים ברשות? תראו לך משניות קשורות אחת השנייה. במי הוא סיים? לכל המילים עם הציבור, נו. מעלה אני עליהם שכר וכולי, חבר'ה, והוא זהירים ברשות. אתם יודעים מה יכול להפיל אותך, אדוני העמל עם הציבור? הרשות. כי הרי זה לא כי אני באמת, אלא פוליטית זה משתלם. זה מקדם את המהלך. זאת עסקה טובה, לא בשבילי. בשביל הכלל. מכירים את השלבים האלה? הבו זהירים ברשות. אם יש משהו שאיתו אתה יכול ליפול מכל הרעיון של הלשם שמיים, זה משהו ההפך מלשם שמיים. מהו ההפך מלשם שמיים? תבדוק אם זה לצורך עצמם או לא לצורך עצמם. תבדוק את האינטרס. שאין מקרבים לו לאדם אלא לצורך עצמן, נראים כאוהבים בשעת הנעתן ואין עומדים לו לאדם בשעת דוחקו. עכשיו לא כתוב פה שאתם מאמינים עם הציבור אל תהיו כאלה, זה ברור. אבל אתם מאמינים עם הציבור רק חוברים לזה. כי טכנית זה טוב, כי זה תקציב. לא מכירים? זה עוזר. שמענו. כל הנפילות מתחילות במקום שהלשם שמיים הזה נגמר. תוודא רגע אם הלשם שמיים הזה בכלל קיים שם. כלומר, אלמלא הלשם שמיים, אז אדוני העמל עם הציבור, אם טיפת לשם שמיים ירדה, לכן נכנסתי לזה בלי להיכנס למשנה, תחזור מהר לשלב הראשון של המשנה, ותעסוק ביגיעה הרגילה של שניהם. זה המבנה הנכון. למה אמרתי לך, אתה יכול לשחרר את עצמך, איזה לשחרר? אתה חייב לבטל את עצמך אל הציבור ולתת את כל כולך, כי זה לשם שמיים נטו. אבל אם זה ככה נוגע ליד, זה כל כך קרוב, זה כל כך משיק, זה כל כך מזמין. זה כל כך יכול להיות הפוך מלשם שמיים. זכות אבותם מסייעתם מתי? כשזה לשם שמיים נטו. אברהם, יצחק ויעקב זה מרכבה כי אין כלום. כל מה שנשאר זה רק מרכבה, זה רק להיות מרכבה לשכינה, זה להיות צינור. זאת המשנה הבאה שהיא מחוברת ישירות אל הראשונה, ואז באה המשנה האחרונה ואומרת, כל אדם יכול להגיע למצב שבו הוא עושה את רצונו כרצונו. אתם מבינים את הסדר? אתה יכול להגיע לבטל רצונך מפני רצונו. כלומר, אתה יכול להגיע לזה לא שאתה עושה את מה שאשר, אתה יכול להגיע לזה שזה מה שאתה רוצה. אתה יכול להגיע בסוף לזה שאתה, מה אכפת לך? אני עושה רצונו, מה זה משנה אם זה כרצוני? אני לא רוצה, אבל אני עושה. אתה יכול להגיע למדרגה של עשה רצונו כרצונך. ובלבד שתתחיל לעבוד מהמבנה הראשון של הפרופורציות האלה שבהן כל האישיות שלך באה לידי ביטוי. אתה לא תוכל לעשות רצונו כרצונך אם אתה מפעיל רק חלק אחד ממך. אז יש כאן שלוש משניות, שלושה נושאים לגמרי אחרים, אבל הם מייצרים מהלך אחד, שהשיא שלו זה המשנה החותמת שם, שהיא חתימת התנאים של מסכת אבות, אחריה נחזור להילה.